היום ההילולה של מורינו הגדול הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אז השיעורים היום מוקדשים למשנתו של הרב זצ"ל, ורציתי לדון בנושא שהוא לא הנושא המרכזי של משנתו, אבל בכל זאת בעל משמעות, וזה תורת הקורבנות. דרך העמדה של הרב קוק ביחס לקורבנות, גם מהבחינה ההלכתית אבל בעיקר מהבחינה הרעיונית, אנחנו נוכל לעמוד על מכלול של רעיונות אחרים שנמצאים במשנתו ולראות איך הדברים מחוברים לעניין אחד. הקורבנות, אם תשאלו כל אדם בעידן המודרני מה זה, הוא יאמר זה מנהג פרימיטיבי. כלומר, זה שייך לאנושות הקדומה. ונכון שזה עדיין נמצא במספר מקומות, יש מקריבי קורבנות, במיוחד של בעלי חיים, זה נראה איזשהו קוריוז אנתרופולוגי. ולכן הכמיהה היהודית להתחדשות עבודת הקורבנות, יש בה משהו מטמיע לעומת מה שאנחנו רואים כהתפתחות של האנושות, ובמיוחד שלפי הרב זצ"ל, המהלך הכללי של העולם הוא עולם, הוא מהלך של התקדמות, של התפתחות, ולכאורה האריגה הזאת, השאיפה הזאת, ההשתוקקות הזאת למנהג קדמון, זה באמת דבר תמוע מאוד. אין פלא שבהגות היהודית התפתו חלק מבעלי המחשבה, לא כל כך בעלי ההלכה, אבל בעלי המחשבה, לדבר נגד התחדשותה של עבודת הקורבנות. אני זוכר ש לפני כמה שנים הייתי בביקור בחוץ לארץ לצורך מצווה, ובאחת ההרצאות שהזדמן לי לתת שם אמר לי יהודי אחד, אתה יודע, מה שאתה מדבר על התחדשות הקורבנות זה לא מוסכם. אמרתי לו כן, לא מוסכם על ידי מי? אומר לי על ידי הרמב״ם. הרמב״ם כותב במפורש שלעתיד לבוא, ככה הוא אומר לי, לא יקריבו יותר קורבנות. אמרתי לו זה לא כתוב ברמב״ם. הוא אומר לי זה כתוב. שאלתי אותו איפה? אמר לי במורה נבוכים. אמרתי לו זה לא כתוב במורה נבוכים. אמר לי אני אראה לך איפה זה כתוב. אמרתי לו תשמע, מחר יש לי מטוס, אני חוזר לארץ, אתה אם תרצה תשלח לי בדואר את המקור. בבקשה, לקח את כתובתי, שבועיים לאחר מכן אני מקבל במעטפה צילום של מאמר מאוניברסיטת בר אילן, שבו כתוב, שבמורה נבוכים כתוב, שלא יהיו קורבנות לעתיד לבוא. זה מעניין. כלומר, אין מקור מפורש ברמב״ם, להפך. הרמב״ם, אם כבר הוא דיבר על זה, בהלכות מלכים, כותב מפורש, המלך המשיח עתיד לעמוד ולבנות את המקדש, הוא מקבל צנחי ישראל, הוא בונה המקדש, ומקריבים הקורבנות, ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוותה הכתובה בתורה וכו' וכו'. וחוזרים כל המשפטים בימיו כמו שהיו. אם כן, במקורות הקדומים, ההלכתיים, במיוחד לפי דעת הרמב״ם שהתורה אינה משתנה, הקורבנות אינם בטלים. אז כך שיש השתוקקות אל הקורבנות. כמו כן יש, היה איזה דיון בין הרב קוק לבין תלמיד חכם גדול באמת בנושא הזה, מדובר על הרב חיים הירשנזון. הרב חיים הירשנזון, שהיה תלמיד חכם גדול שהיה בארצות הברית, היה איזשהו שלב בארץ, היה ציוני ועם דעות מאוד מאוד מיוחדות. בכל מיני נושאים, לא נעבור כעת על הדעות המיוחדות שלו, אבל אחת הדעות שאנחנו כן לדון זה לגבי בניין בית המקדש. הרב הירשנזון טען שכבר בתקופת המנדט הבריטי, כלומר לפני 70 שנה, 80 שנה, צריך כבר לבנות את בית המקדש, אבל לא להקריב בו קורבנות. הוא אומר, לבנות בית המקדש חייבים, משום שזהו מרכז החיים של האומה הישראלית, וצריך להשיג רישיון מהשלטון הבריטי לבנות את בית המקדש, אבל קורבנות זה כבר לא שייך, התרבות האנושית התעלתה מעל לזה, אנחנו נעשה מאיתנו צחוק אם אנחנו נחדש את עבודת הקורבנות, לכן הוא הציע לבנות בית מקדש בלי קורבנות. ענה לו הרב קוק, באגרות ראייה חלק דלת, איגרת תף תף צדיק דלת. זה בשנת תו רש פי, כלומר בגוית 1920. טוב, כאן הוא דן באריכות לגבי כניסה להר הבית, לא כניסה להר הבית וכו' וכו'. ובעניין הקורבנות, כאן אני מדלג על כמה דברים. כלומר, קודם כל הרב קוק חולק עליו לגבי האפשרות לבנות את בית המקדש בזמן המנדט הבריטי. ככה הוא טוען מכל מיני טעמים הלכתיים שאני לא אכנס עליהם. עכשיו לגבי הקורבנות. הוא אומר, ובעניין הקורבנות, גם כן, יותר נכון להאמין שהכל ישוב על מכונו. ונקיים בעזרת השם כשתבוא הישועה ונבואה ורוח הקודש ישובו לישראל, כל האמור ביעודה כמאמרה. כלומר, הרב קוק אומר, הפוך מהרב יושנזון, אנחנו לא נבנה את בית המקדש עכשיו, אבל כשנבנה אותו, אז נקריב בו קורבנות. ומה תאמר עם כל ההתפתחות התרבותית של ימינו? אומר הרב, כיוון שתחזור הנבואה ורוח הקודש, ולא נתפעל ביותר מהרעיונות של התרבות האירופית, כי דבר השם אשר עמנו הוא עתיד לרומם את יסודי התרבות כולם למדרגה יותר עליונה ממה שיוכל כל שיקול דעת אנושי לעשות. ואין ראוי לנו, כלומר, מה שהוא אומר, התרבות תתעלה. כלומר, המצב של התרבות האירופאית הוא מצב אמצעי. או במילים אחרות, התרבות האירופאית הצליחה להתעלות מעל הברבריות הקדומה. ועל מנת להתעלות מעל הברבריות הקדומה, הייתה צריכה גם להסתייג מעבודת הקורבנות. אבל כאשר התרבות תתעלה עוד למעלה ממדרגתה העכשווית, אז היא גם תבין את הערך העצמי המיוחד, המקודש, שיש בקורבנות, שאת זה הרב צריך להסביר. מהו? מה אתה רוצה? איך זה מסתדר עם חזון הצמחונות והשלום? גם בזה נדון בעזרת השם, אם תיתן לי להעביר את השיעור. בסדר? אם אתה מרשה לי. בסדר? לא, כי גם לי מותר לדבר פה. הלאה. ואין ראוי לנו לחשוב שבקורבנות מונח הוא רק הרעיון הגס של העבודה המגושמה, אלא שיש בהם טבעיות קדושה פנימית, שאי אפשר שתתגלה ביפעתה, כי אם ביגלות אור השם על עמו, ותחיה ותחייה מקודשת תשוב לישראל, ואותה יכירו גם כן כל העמים כולם. זאת אומרת, מה שאומר הרב, זה שעל ידי שתשוב רוח הקודש, התרבות תתעלה כל כך, שממילא יוכר מהו היסוד הפנימי המונח בקורבנות. שימו לב שבמהלך הרצאת הדברים, הרב גם מסכים שיש בתוך הקורבנות גם יסוד גס. כלומר, זה כתוב כאן. הוא אומר, אין ראוי לנו לחשוב שבקורבנות מונח הוא רק הרעיון הגס של העבודה המגושמה. משמע שזה גם נמצא. מה זה הרעיון הגס של העבודה המגושמה שעליו מדבר כאן הרב? הוא מתכוון לדברי הרמב״ם במורה נבוכים. בספר מורה הנבוכים, בחלק השלישי, הרמב״ם דן באריכות בטעמי המצוות. מה הם הטעמים השונים של המצוות? הוא מחלק את המצוות ל-14 סוגים שונים של מצוות, וביניהם גם המצוות הפולחניות, כלומר כל ענייני המקדש כולם. מסביר הרמב״ם מהו מקורן של העבודות הפולחניות, עבודת הקורבנות שבבית המקדש. אומר הרמב״ם, זה פשוט איזה מין ויתור שהתורה ויתרה למצב התרבות בעת העתיקה. כלומר, מאחר ואי אפשר היה לצייר עבודת אלוה בלי הקרבת קורבנות, לכן כאשר התורה רצתה להעתיק אותנו מעבודת האלילים לעבודת השם, ציוותה אותנו להקריב קורבנות לשם. ככה אומר הרמב״ם. משום שאי אפשר לאדם להעתק בבת אחת מתפיסה אחת לתפיסה אחרת. מתוך דברי הרמב״ם האלה, הבינו אלה שרצו להבין שלדעת הרמב״ם התבטלו הקורבנות לעתיד לבוא, אבל הרמב״ם לא אמר את זה. כן? אלא להפך. אבל יוצא לפי זה שיש בעבודת הקורבנות איזשהו יסוד גס. בהחלט. אפילו ילדותי. אתם יודעים, תמיד כש, מורים בבית ספר דתי רוצים ללמד את ספר ויקרא, יש להם בעיה. איך אנחנו נסביר את זה לילדים שצריך לקחת כבשים ופרים ולשחוט ולזרוק את הדם? איך נסביר להם את זה? כן? אבל למי יש בעיה עם זה? למורים. לילדים אין בכלל שום בעיה. הילדים יש להם הזדהות טבעית עם הקורבנות. גם מהבחינה המוסרית שאתה קיבלת את החיים, אז אתה נותן לו קצת בחזרה. גם מצד הברבריות והיופי שהייתי אומר, הפרימיטיבי שיש בזה. הילדים מאוד אוהבים את זה. אתם יודעים, ילדים אוהבים דם. יש אכזריות טבעית של הילדים. כן? כלומר, כשיש שחיטה של תרנגולת, כן? מי רוצה לראות? הילדים כמובן. כן? זאת אומרת, זה מאוד מעניין אותם. היה פעם איזה תלמיד חכם אחד ביישוב, רצה לבדוק מה שכתוב בגמרא. כתוב בגמרא מושג כזה בהלכות שבת שנקרא פסיק רישא. אתם יודעים מה זה פסיק רישא ולא ימות? זה הכוונה, למשל בשבת, אדם, הרי התורה אסרה רק מלאכת מחשבת, מלאכה שאני מתכוון אליה. למשל, אם אני שוחט תרנגולת בשבת, אני עובר על איסור שוחט. אבל אם אני אומר, רגע, אני לא מתכוון לשחוט את התרנגולת, אני רק רציתי את הראש של התרנגולת כדי לתת את זה ככלי משחק לילדים. אז על זה אומרת הגמרא שגם זה אסור, כי הרי יעלה על דעתך פסיק רישא ולא ימות, זאת אומרת, האם אתה יכול לחתוך את הראש בלי שתמות התרנגולת, ולכן גם זה בכלל האיסור, כי זה דבר ודאי שלחתוך ראש התרנגולת זה גורם למותה. אז זה תמיד חכם אחד באיזה יישוב פה, ולא רחוק מירושלים, הוא רצה לבדוק את זה. הוא הלך לאיטליז, ביקש ראש של תרנגולת, נתנו לו, הוא נתן את זה לילדים שלו. וזה הפך להיות אטרקציה של כל היישוב. כל הילדים באו לראות איך שכשמושכים ככה נפתח המקור, ואיך שמושכים את הקרבולת ולהוציא את העיניים ולפרק את העצמות, ויש כמה חתיכות נוצות וזה וזה. כן? זה הפך להיות המשחק של השכונה. זאת אומרת, לגבי הקורבנות, אם כן, אין כל בעיה, ילדים אוהבים את זה. כן? אבל אז אם כן יוצא שזה פונה אל חלקים נמוכים של נפש האדם. האינטלקטואל יש לו קושי עם זה. זה לא מסתדר לו. כן, לזרוק את הדם. אתם יודעים, אנחנו עושים קורבן. כן? שוחטים כבש, לוקחים את הדם בכלי הנקרא מזרק, וזורקים את זה, משפריצים את זה על הקירות של המזבח, כדי שזה ייראה היטב ככה מכל הצדדים. אחר כך מפשיטים את האור, חותכים לאיברים, מעבירים בכבש, מעלים את זה באש, יש שירת הלוויים, יש ריח הקטורת. זה משהו כזה, זה חי. זה חי, אבל לא אסתטי, נכון? לכאורה, כן? אפשר, מהמכון המקדש הם עושים כל מיני ציורים שאיך שהוא מתרבטים את זה. אני לא יודע, במציאות זה לא נראה שזה היה כך. עכשיו, אז אם כך, איך הרב מתמודד עם העובדה שיש כאן חלקים נמוכים? לומר את האמת, לא רק לילדים קל להבין את הקורבנות. יש עוד קבוצה אחרת שמזדהה עם הקורבנות. זה הנביאים. הנביאים הם לא אינטלקטואלים. הנביאים הם אנשי קודש עליונים, שכאשר הם רואים את הקורבן, יש איזה יסוד פנימי מקודש שהרב כאן רומז לו, שהם מזדהים עמו, וזה בשבילם עליית נשמה. בסדר, אבל איך נהיים נביא? האם בשביל להיות נביא צריך להיות ילד? תשובה, לא. האם בשביל להיות נביא צריך להיות אינטלקטואל? תשובה היא, לא. אז מה צריך בשביל להיות נביא? צריך להיות ילד ואינטלקטואל ביחד. הרי אומר הרמב״ם, הנבואה היא השפע האלוהי שחל על השכל והדמיון כאחד. אם השפע האלוהי, אומר הרמב״ם, חל על השכל בלבד, יש לנו פילוסוף. אם השפע האלוהי חל על הדמיון בלבד, יש לנו אומן או מנהיג מדינה. כי הפוליטיקאים עוסקים בדמיון. אבל אם השפע האלוהי חל על השכל והדמיון גם יחד, יש לנו כאן נביא. אם כן, אנחנו מבינים מדוע כתוב בגמרא, מסרת בבא בתרא, מיום שחרב בית המקדש, בטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לה, יש שם שלוש דעות. יש דעה שהנבואה ניתנה לחכמים, יש מי שאומר שהנבואה ניתנה לשוטים, ויש מי שאומר שהנבואה ניתנה לתינוקות, כבר לילדים. מה האמת? ברור שזה שלושתם. זאת אומרת, הנבואה התפרקה לגורמים. חלק מהנבואה נמצא אצל החכמים, חלק אצל הטיפשים, חלק אצל הילדים. זאת אומרת, אז מהו הנביא המקורי? עם סינתזה שלהם. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו עברנו את השלב הקדום של האנושות, שבו האנושות היו ילדים קטנים, וממילא גם ברברים פרימיטיביים. עברנו אל השלב הפילוסופי הגותי, שבו אנחנו נהיינו אינטלקטואלים, ואז יש לנו ריחוק, רתיעה טבעית מן הקורבן. ואנחנו, על ידי דיאלקטיקה של שתי התקופות, מגיעים בסוף להתחדשות הנבואה, ואז, אומר הרב, כאשר הנבואה תשוב לאומה, אז התרבות תתעלה אל היסוד הפנימי של הקורבן. אבל מהו היסוד הפנימי של הקורבן? איפה הוא היסוד הפנימי הזה? שאלה טובה. אז הנה הרב אומר לנו איפה היסוד הפנימי של הקורבן. בספר, ארפילי טוהר, שהוא גם קובץ ב', פשוט לקחתי יותר נוח ככה, זכרתי את זה משם, בארפילי טוהר, בעמוד ת' במהדורת הרב שילת, מסביר הרב, מה קורה כשמקריבים קורבן? אולי נסביר את זה אחרת. לכאורה, אין דבר יותר הגיוני מאשר להקריב קורבן. ואני אסביר למה. מבחינה מוסרית. החובה המוסרית של האדם, אם האדם רוצה להיות שלם מבחינה מוסרית, הוא צריך לשלם את המחיר של מה שהוא מקבל. זה נקרא מידת הדין. אחד מהערכים המוסריים זה מידת הדין. זה לא הערך היחיד, אבל אחד הערכים של מכלול המערכת המוסרית זה מידת הדין. מידת הדין תובעת ממני לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. אז אם אני קיבלתי למשל כסף, אני צריך לתת צדקה. קיבלתי חוכמה או תורה, אני מלמד. קיבלתי חיים, אני מביא ילדים. כלומר, מה שאדם מקבל, הוא נותן. אבל יש עוד משהו. למי תיתן? צדקה אתה נותן לעניים, חוכמה ותורה לתלמידים, ילדים אתה נותן להם חיים. אבל מה עם מי שנתן לך את החיים? הבורא, לכאורה, אתה צריך לשלם קודם כל לא. לכן, אם הוא נתן לך חיים, אז תיתן לו חיים. נתן לך פרות? תן לו פרה. נתן לך כבשים? תן לו כבש. הגיוני לא? נתן לך את עצמך? תן לו את עצמך. כלומר, הדבר המתבקש ביותר מבחינת הנוסחה הזאת, זה קורבן אדם. ברור. ולכן נאמר בתורה, והאלוהים ניסה את אברהם, ולא כתוב, והאלוהים ניסה את יצחק. למרות שלכאורה, הניסיון של יצחק הוא יותר גדול, הרי הוא זה שצריך להישחט בסוף. אלא שעבור יצחק זה לא היה ניסיון. מכיוון שיצחק היה צדיק של מידת הדין, הדבר המתבקש זאת העקדה. למי יש קושי בעקדה? לאברהם. מדוע? כי אברהם מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור הבורא. מה זה בורא? מי שנותן את החיים. מידת החסד. אז אם אתה מידתך לתת חיים, אז למה אתה לוקח בחזרה? לכן היה ניסיון לאברהם. אבל עבור יצחק, שהכרתו את הבורא, היא דווקא לא בתור הבורא, אלא בתור מי שאני חייב לפניו, עד רבה, אין פה כל קושי. אולי עד רבה, הייתי אומר שיצחק אבינו, הניסיון שלו היה כשהיו אומרים לו, אתה לא נשחט. מה? מה, אני לא בסדר? מה קרה? לא פייר. כן? תחזירו את הכסף. זאת אומרת, מה? זה כן? עבור יצחק זה לא היה ניסיון. אגב, נשאלת השאלה אם זה ככה, אז למה התורה מתנגדת לקורבן אדם? יותר מזה, היא מתנגדת לעקדת יצחק. אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי, אומרת הגמרא, זה עקדת יצחק. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, התכוונתי מעולם שהוא יקריב. רגע, זה הסיפור הזה, מה אתה עושה צחוק מאיתנו? ועלי הוא שם לעולם. אתה לא רוצה שישחטו, אז למה העלית אותו בכלל? יש פה, צריך להבין את הדברים לעומק. פשוט מאוד. מה יש לפרה לתת? את עצמה. ממה עשויה פרה? פרה עשויה מחיות ביולוגית. זה נקרא נפש. זה מה שיש לפרה. הפרה עשויה מחיות ביולוגית. אין לה משהו אחר. ממה עשוי יצחק? יצחק עשוי משני דברים. הוא עשוי מפרה, אבל גם מרצון ומחשבה. מה שאין לפרה. עכשיו, אם שוחטים את יצחק, מה זה אומר? שיצחק הוא רק פרה. אז לא שחטה אדם, שחטה בעצם את הפרה. כלומר, להקריב קורבן אדם, זה לומר שהאדם הוא רק בהמה. אז לא עשית את העבודה. אני מסביר, מה יש להסביר? לא, אז זה בדיוק העניין. כי אם שוחטים אדם, אז בעצם אפשר לטעות. כמו ששוחטים פרות, גם שוחטים בני אדם. אז יוצא לפי זה שבני אדם, בתפיסה, מבחינה חינוכית, יוצא שבעצם האדם אינו אלא פרה. מה שאין כן כאשר יצחק מוכן להיות קרב. המוכנות הזאת היא ההקרבה של המחשבה והרצון. ובזה החלק העילאי של יצחק, אכן הוא קרב. ומה עם החלק הבהמי של יצחק? טוב, אפשר למצוא תחליף. איל במקום. וזה מה שנאמר, ויעלהו לעולה תחת בנו, שמתחתיו, שכתוב במדרש, שאברהם שם את האיל על גבי המזבח, ואת יצחק על גבי האיל, ושחט את האיל מלמטה. עכשיו הכל מובן. החלק הבהמי, הנה מצאנו. אתה רוצה איל, יש לי איל. החלק הנשמתי, הוא הסכים. אז אין צריך יותר. וזה מה שכתוב במפורש בפרשת ויקרא. אדם כי יקריב, מה המשך? מכם קורבן לשם. כלומר, אדם צריך להקריב מכם, מעצמכם. ומה צריך לעשות? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. יוצא שאנחנו עושים, אפשר לומר, קורבן אדם, בזה שאנחנו מעמידים כבש לתחליף. לכן יש מצוות מעמדות שהאדם, כאשר מקריבים את הקורבן שלו, הוא צריך להיות נוכח. צריך להיות נוכח בזמן ההקרבה כדי להבין שמה שנעשה לבהמה היה ראוי להיעשות לו, לא בגלל שהוא חוטא, אלא בגלל ההשתוקקות של האדם להתעלות. יוצא לפי זה שהפרה המוקרבת היא מתעלה עילוי שאין כמוהו. כלומר, סתם ככה היא הייתה הופכת לסטייקים, ועכשיו היא מתעלה אל שורש החיים. אשרי הפרה הזאת. באמת יש במדרש ילקוט שמעוני, שכאשר אליהו הנביא הקריב בהר הכרמל את הפר לשם, ועובדי הבעל הקריבו את הפר לבעל, אז כתוב שהם הקריבו את הפר שהוא נתן להם. אז המדרש אומר, מה זה הסיפור שאליהו היה צריך לתת את הפר לעובדי הבעל? כי הפר של הבעל לא רצה להישחט. אז אמרו לו עובדי הבעל, אולי תשכנע אותו. הלך לפר, אמר לו, נו, מה קרה? מו. אז הוא אמר, שמע, זה לא פייר. אני ואחי גדלנו באותו רפת, אכלנו באותו אבוס. הוא קורבן לשם ואני לעבודה זרה? אמר לו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים על ידך. וכך הפר הלך. עכשיו, מזה אני למדתי שני דברים. א', שהפר לשם לא התלונן. כלומר, אדרבה, הפר לשם זה היה הכיף הגדול שלו. פסגת חייו. דבר נוסף, זה ההוכחה שהפר לבעל היה באמת פר. כי אני במקומו הייתי אומר, תגיד את זה לאחי. כן, לא רצה להגיד משהו?
תשובה זה סוג של
קורבן? אה? בתשובה, כן, יש סוג של קורבן. נכון. נכון. החלק הזן שבאדם, לפי הרמב״ם, מנינו כחלק הזן שבבהמה. נכון. למה הוא לא אותו דבר? כי הוא מחובר על נפש אחרת. מצד עצמו, זאת הפעולה. מבחינה אנזימטית, אותו דבר. כן, בבקשה. כן, אבל זה קטן. כן, השאלה היא ככה, האם הנטייה הטבעית היא דווקא של האדם, האם היא דווקא לבנות את העולם הזה, או דווקא לבנות את העולם הבא? זאת השאלה. ומצד נשמתו של האדם, ההשתוקקות היא כלפי מעלה. איך כתוב בפרשת ויתחנן? ותקרבו אליי ותאמרו, הן הראנו השם את כבודו ואת גודלו. ואת דבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ואתה, למה נמות? אז מה הם חשבו עד שהם שמעו את הדיבור ומה השתנה בדעתם? עד שהם שמעו את הדיבור, הם סברו שידבר אלוהים את האדם ומת. אבל הם גילו עכשיו שידבר אלוהים את האדם בחי. לפני כן הם חשבו שלמות זה כדאי. כי זה הדרך היחידה להיפגש עם האלוהים. אבל אחרי שהתברר שידבר אלוהים את האדם בחי, ואתה, למה נמות? כבר אין צורך. זאת אומרת, הנטייה הטבעית היא קודם כל הנטייה המיסטית. והחידוש של התורה זה ובחרת בחיים. הנטייה הטבעית היא הקורבן, והחידוש של התורה תרד מהמזבח. מובן? תהיתי? בסדר. אז זה, כן, לכן הנטייה המיסטית היא מנוגדת לגוף. זה כמו זה כתוב מפורש מסכת אבות. לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. מה אתה אומר? נכון. כלומר, למה הרצון של יצחק להיקרב, זה פוסל את הקרבת הגוף, כדי שלא תהיה תערובת בין הגוף לנשמה, שאם לא כן, הנשמה הייתה מושפלת למדרגת הגוף. כן, בבקשה. זהו, אנחנו נתייחס לזה עוד מעט. קורבנות בתים לעתיד לבוא. בסדר, אני אתייחס, יש מדרשים שאומרים את זה. טוב. מה? מצוין. טוב שאתה מחזיר אותי לנושא. עכשיו, אני רוצה לקרוא לכם קצת מדברי הרב בארפילי תואר, בעמוד י' בעצם. עבודת אלוהים על ידי קורבנות. היא עבודה מתקבלת אל הדמיון ההמוני הגס. כלומר, השבטים הפרימיטיביים אוהבים את זה. ודווקא בזה מונחת נקודת גובהה. ככל שדבר הוא יותר נמוך, כך שורשו יותר עליון. זה הדמיון עוצר בקרבו את ההערה היותר עליונה, כמו שאהבת החיים, קישור המשפחה וכיוצא בריתוקי החיים, הינם אמיצים בדמיון ההמון. כלומר, יש מה שנקרא חוויה שבטית, זה דבר טבעי. כן? אנשים נולדים באותה משפחה, גדלים ביחד, אז הם מוכנים להילחם זה עבור זה, נכון? והביקורת באה ומחלשת אותם. כן? ברגע שישנה ביקורת אינטלקטואלית, אז הקישור אל המשפחה נהיה חלש יותר. עד שתבוא ההכרה העליונה ותשיב לדמיון ההמוני את רכושו. כלומר, האדם צריך לעשות מאמץ עליון יותר, להבין את הערך העצמי של המשפחה, לא מצד הנטייה הטבעית, אלא מצד החיבור הנשמתי שיש בין בני משפחה. האידיאלי, מזוקק ומוצדק בצדק ניצחוני. הציפייה לבניין המקדש ולעבודת הקורבנות, היא השאיפה יותר אצילית ויותר עליונה מכל מה שרוח, שכל רוח עדין וכל נשמה שירית עליונה יכולה לצייר. אילוי החיים בפועל, אילוי העולמים, התקשרות כל החיים באור חי העולמים, בחיים האלוהיים ההולכים ושופעים המחיים כל חי, השולחים אורם מרום גובהם עד שפל תחתיות ארץ, עד מתפשטים על אדם ועל בהמה יחד. כלומר, מה יש בקורבנות בעצם? יש מה שנקרא האחדות החיונית של כל ההוויה. כלומר, במקום שהפרות ילכו לרעות בשדה, והאדם ייכנס אל בית הכנסת ויתפלל, ואז יש בעצם איזשהו ניתוק בין ההוויה הפנימית הנשמתית של האדם לבין העולם הטבעי שנשאר בשפלותו. על ידי הקורבן נוצרת אחדות אורגנית המגלה את היחס המאוחד שבין האדם לבין הבהמה, ואז הכל מתעלה. זה עוצמת חיים שאין כמוה. מאז שחרב בית המקדש, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא רק בתפילות. זה דל. אמנם זה פנימי יותר, כי זה עובר דרך נשמת האדם, אבל זה רק פנימי. העולם החיצוני נשאר בתומעתו. ואז יש הצטברות רבה מאוד של רע בעולם בגלל זה. האכזריות הטבעית הולכת וגוברת. לכן אומר הרב, הציור האידיאלי הזה, שבו יש גם שותפות של האדם עם הבהמה, ושהאור האלוהי שופע מרום העולמות העליונים ושופע תחתיות הארץ, גם על החלקים היותר גסים, זה מעלה עליונה. וכל האדם וכל החי אחוזו בחוברת נפש הבהמה, בנפש האדם היא קשורה. אגב, זה דבר שהיום אנחנו מבינים אותו יותר, הקשר בין נפש האדם לנפש הבהמה. פעם לא הבינו את זה. היום תורת האבולוציה דווקא חיזקה את ההכרה שיש קישור בין שני סוגי הנפשות. כשמשתחררת נפש הבהמה מאיסור גבייתה, איך עושים את זה? שחיטה, נכון? על ידי המחשבה האנושית בקורבן לשם, מתאחדת היא עם רוחניות מחשבה אצילית, מרוממת עמה סכום עליון ועשיר מאוד מכוחות החיים, והעולם מתנועע למעלה למעלה. מה? לא הבנתי, מה? כי האדם החליט לעשות קורבן. כלומר, הבהמה הזאת מתה לא סתם בגלל וירוס. היא מתה בשחיטה כקורבן. כלומר, מחשבת האדם התאחדה עם הבהמה הזאת. זאת אומרת שהבהמה הזאת הפכה להיות חלק מגוף נשמת האדם. אין העילוי מורגש כי אם לחוזה קודש. כלומר, לא כל אחד מבין את זה. כלומר, חוזה קודש, כלומר, נביאים מבינים את זה, ולהרגשת ההמון התמימה. כלומר, גם ההמון יש לו באופן, הייתי אומר, אינטואיטיבי שייכות לזה. אבל מי אין לו הבנה בזה? החכמים. חכמים קשה להם עם זה. אילויי חיים סגוליים ייחודיים אלו צריכים להיות קשורים עם שלטון ממלכת עולם כזאת, ששאיפת אחדות כל היקום בהכרה וברגש בעלי חיים ובנטיות הנפש האנושית היא מגמתה. כלומר, צריך בשביל זה תרבות שלמה שמכוונת לכיוון הזה שהרב מדבר עליו, וזאת היא מגמת נשמת ישראל, שורש התגלות האלוהות והרצון של אחדות ההוויה בעולם בהיקף כללותו היותר עליונה. וכולי. טוב, כאן אני ניתן לכם לקרוא את זה בפנים. מה רצית? כן. שאלה, האם אפשר לעבור מדרגת חיים אחת, מדרגת חיים אחרת, בלי להכאיב? תשובה, לא, אבל אפשר להמתיק. כלומר, להיוולד זה טראומה. אתה זוכר את זה? לא. אבל יש כאלה שזוכרים. אני פעם פגשתי אדם שאמר לי שהוא זוכר את הלידה שלו. לא יודע, אולי זה כן, אולי זה לא, אני לא יודע, אי אפשר לבדוק דברים כאלה. הוא אמר לי שהוא זוכר את הלידה שלו. זה די טראומטי, כן? אבל אפשר להמתיק. יש אפידורל.
זה אחרי החטא או לפני החטא? תמיד זה היה כואב?
לא, פעם זה לא היה כואב. פעם זה היה כמו צביטה של אוהבים. כן? אתה רואה ילד חמודי, אתה צובט לו את הלחי. כן, זה כואב. כן, זה כואב, אבל זה חמוד. כן? זה הכוונה. כן? זה כמו שהקורבנות מנסם, הבהמות בבית המקדש, כאשר היו נשחטים על ידי אדם אילאי, אז ודאי שהם היו פושטים את הצוואר. זה לא שזה לא כאב בחיתוך, כן? אבל היה פה משהו אילאי. מה? האם הייתה מודעות? לא יודע איך לקרוא לזה. כן, בבקשה.
כשרבי אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת. זה חוסר רגישות, ככה מדברים. הוא לא צריך להגיד לו ככה, הוא צריך להגיד לו, אתה מתעלה. אתה צריך ללטף אותו. להגיד לו, הנה, אתה רואה? אפילו אתה רואה, אני חותך עגבנייה עם הסכין הזה, אתה רואה? זה בסדר, לא קורה כלום. יהיה בסדר, זה שתי שניות. צריך לדבר איתו יפה. בסדר? וככה, לא, סתם שוחד, לך, לכך נוצרת. לכן, נהנה של זה, כן. עכשיו, יש בספר אורות, הרב אומר, בישראל ותחייתו נדמה לי. או שזה באורות התחייה. לא, זה באורות התחייה, נראה לי. המקדש, כן, באורות התחייה, לקראת סוף פסקה ה'. המקדש, זהו המכון של הקולטוס הדתי. מה זה קולטוס? לא, זה לא קולטורה. קולטורה זה תרבות. מה זה קולטוס? מה? פולחן, יפה. המקדש, זהו המכון של הקולטוס הדתי. למה הרב משתמש בביטוי לועזי? הוא לא יכול להגיד פולחן? מה? להישמע משכיל. מה, הרב אכפת לו להישמע משכיל? כי אלא הוא פונה אל המשכילים. כלומר, הוא אומר, יש לכם מבט של בוז על הדבר הזה. זה הכוונה. כן? אז לכן הוא אומר, דווקא איפה שאתם בזים, שם נמצא הקודש. העתיק אשר יהיה חדש לעד, אשר ייקח חרם את האליליות עם כל תואבותיה, ונתן לאנושות בסיס טהור ונשגב לחיי הרוחניים, אשר ממנו יצאה אורה וחופשה ההולכות ומתפתחות בתולדות האנושית ומתרשלות במהלכן כפי רוקן מקור מוצאן, הן אומנם עתידות להתגבר לפי חזרתם אל מקור מבואן. כלומר, וכאן אני, טוב, לא אקרא לכם את הכל, אבל הרב אומר שאי אפשר לבנות מגדלים בלי בסיס. ומאחר והבסיס נמצא בזמן העתיק, אז יש לחבר את החדש עם העתיק, ולכן דווקא הופעת המקדש בקרב התרבות המודרנית תחבר את כל התקופות בחוברת אחת. ולכן יש חשיבות עצומה לאחיות, להזין את הנפש התרבותית של האנושות ביסודות קמאיים. כמובן, על ידי עילויין. וזה קשור בכלל לשיטת הרב קוק ביחס למצוות פולחניות. למשל, הפרשת תרומות ומעשרות. זה היה משהו רציני מאוד, זה היה חלק מהכלכלה. 22% מהיבול החקלאי היה עובר לתרומות ומעשרות. כלומר, ומדובר בחברה חקלאית ביסודה. כלומר, הכלכלנים של שלמה המלך, כשהם היו עושים חישובים כלכליים של המחזור הכלכלי, לקחו בחשבון ברצינות את התרומות ומעשרות, את מעמד הכהונה ואת סיפוק צרכיו על ידי המעשרות. כלומר, כל זה היה חלק מן ההוויה החיה. מה זה קורבנות היום? אדם מביא בננות הביתה. הוא צריך לחפש, הוא שם את זה על השולחן, במטבח, מחפש איפה זה רקוב קצת. חותך את החלק הרקוב, אומר על זה כמה דברי כישוף, שם את זה בסקית ניילון, ובחרדת קודש מכניס את זה לפח. זה מגוחך. כן? זה מין דבר זה. תוותר על השטויות האלה. אלא אומר הרב, זה שארית של דבר שהיה גדול פעם, ועתיד להיות גדול עוד יותר פעם. ולכן אנחנו מוכנים לסבול את ההקטנה ואת הגיחוך שיש במעשה בתקופת הביניים, כדי לשמר את השרשרת לקראת ההתגדלות של המעשה. כמו כן גם הקורבנות. הם בעינינו נראים דבר קטן, בגלל שאנחנו הידלדלנו מבחינה תרבותית. אנחנו עתידים להתגדל. זה קשור להשקפתו של הרב בטעמי המצוות בכלל, המבוארת בחוברת תללי אורות. בחוברת תללי אורות, אומר הרב, זה מודפס גם במאמרריה, אומר הרב, איזושהי לא ביקורת, אלא חוסר סיפוק מטעמי המצוות של הרמב״ם. הרמב״ם מסביר הרבה מצוות פולחניות ומצוות, הייתי אומר, שמעיות, בלתי מובנות, מסביר את זה על פי יסודות התרבות של הזמן העתיק. אומר הרב, זה אמנם נכון מה שכותב הרמב״ם, אבל יש רק בעיה אחת. כדי להבין את מצוות התורה, אני צריך לעסוק בארכיאולוגיה. וככל שאני אתרחק יותר בזמן מהתקופה שבה הדברים האלו היו רלוונטיים מבחינה תרבותית, אני פחות ופחות אבין את כוונת התורה. לכן אומר הרב, לא יכול להיות שאנחנו נסתפק בטעמים הקשורים לעבר בהבנת מהות המצוות. יש הכרח שאנחנו נשתמש גם בטעמים עתידיים שנושאים את דעם דווקא לעתיד. דוגמה פשוטה, אומר הרב, כיסוי הדם. הרמב"ם אומר, למה יש מצווה לחסות דם של חיה ועוף ששוחטים אותם? זה בגלל שהקדמונים היו חופרים גומה וממלאים אותה בדם של חיה ועוף ומזמינים את השדים. והתורה רצתה למנוע את המנהג המקולקל הזה, ולכן אמרה לשים עפר על גבי הדם כדי לא להזמין את השדים. אומר הרב, בסדר, אבל היום אף אחד לא עושה את זה, חוץ מאולי כמה בדואים במרכז ערב. לא, לא ב... במרכז חצי האי ערב. כן, אז... לא, לא התכוונתי. דווקא, יכול היה להיות טוב. טוב, בקיצור. אבל... אבל אף אחד לא מבין את זה. לכן אומר הרב, לא, צריך להוסיף לזה ממד אחר לגמרי. שעצם השחיטה של חיה ועוף יש בה איזושהי בעיה מוסרית. אתה נוטל את החיים מיצור חי. אם זה פרה, כלומר בהמה, אתה גידלת אותה בשביל זה, בסדר. אבל חיה ועוף, החופש נסוך בעצמיותן. איך אתה לוקח יצור שהוא ביסודו חופשי ואתה שוחט אותו בשביל לאכול? לפחות תבטא את הבושה שיש לך מזה על ידי שתחסה את הדם. יוצא לפי זה שכיסוי אדם מקבל טעם עתידי. זה הכנת האנושות לקראת המצב הצמחוני לעתיד לבוא. בסדר? אז כמו כן גם לגבי הקורבנות, כאן אני אקרא לכם בקצרה מה שאומר הרב על הקורבנות בתללי אורות. איפה זה? מה? הבהמה, כי אתה גידלת את הבהמה בשביל זה. כן. וזאת היא תכונת עבודת הקורבנות שבשכלולה צריכה להתרכז דווקא במקום אחד מיוחד בכל האנושות, בהיקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את השם. עם כל רוממות התרבות צריך שישמר הטבע בריא אולם. וכל חיי הילדות עם מראה שובבותם מוסיפים זר רענן על ראש הזקנה האנושית המלאה חוכמת עולמי. עכשיו כאן נשאל, כן? בבקשה, דבר. עילוי לחלקי החיים שנמצאים בבהמה. כל זמן שהם אסורים בגוף הבהמה, אז הם עשוקים, הטבע גובר עליהם. אתה משחרר את יסודות החיים האלה על ידי מחשבת האדם, אז הם מתעלים.
מה לגבי הגוף של האדם
כבר לא צריך את זה. זה נעשה כבר על ידי הפרה. הפרה תחתיו. ואם תרצה, יש גם קורבן של האדם עצמו, ברית המילה. כן.
אמרנו בהתחלה שלפי הרמב״ם, הסיבה שהתורה הורתה לנו לעבוד את השם בצורת קורבנות, בגלל שכך זה היה לנו בעולם העדני.
כן.
אז זה מתחבר גם שזה תעמים של עבר, וכן יש לנו תעמים של...
כן, אני אגיד לך את האמת, היה מישהו שהתייחס לזה דווקא קרוב גיאוגרפית להיירתו של הרב קוק, זה המשך חוכמה. רבי מיר שמחה הכהן מדווינסק. הרב היה בבויסק, והרב מיר שמחה היה בדווינסק, היירות קרובות, והיה גם קשר ביניהם. רבי מיר שמחה אומר ככה, בספר משך חוכמה, שהרי יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם לגבי טעם הקורבנות. הרי הרמב"ן סולד מאוד מהטעם הזה של הרמב"ם. לא מקבל את זה. הוא אומר שיש בקורבנות סוד פנימי של איחוד ההוויה וכו' וכו'. אומר המשך חוכמה, זה תלוי האם מדובר בקורבנות של במה או בקורבנות שבבית המקדש. והוא מביא מספר ראיות לדבר הזה, שהקורבנות שבבמות היו כדי להרחיק מעבודה זרה, והקורבנות שבמקדש בשביל לעשות ייחוד בעולמות. אז יש צד כזה וצד כזה. אבל כאן נשאלת השאלה,
איך הדברים האלה מסתדרים ומתאחדים עם המגמה הצמחונית שהרב מדבר עליה במספר מקומות, שהאנושות עתידה להתעלות מבחינה מוסרית עד כדי להיות צמחונית. האם זה נוגע לקורבנות? לא נוגע לקורבנות. האמת היא, זה מאוד מעניין. לפי הנאמר בספר ויקרא, בפרשת החרימות, מי ששוחט כבש בגלל שהוא אוהב בשר כבש, הוא רוצח. נכון? כתוב מפורש. בפרשת החרימות, יש פה ספר ויקרא, יש. בשר זה רצח. וכתוב. וידבר השם אל משה לאמור, אני קורא כאן בפרק י' ז' בויקרא, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, איש איש מבית ישראל, אשר ישחט שור, או כסף, או עז, במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד, לא הביאו להקריב קורבן לשם לפני משכן השם. אז מה, למה הוא שחט? הוא רצה לאכול. דם יחשב לאיש ההוא. דם שפך. ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. כלומר, שימו לב, איך התורה מסתכלת על אכילת בשר.
אז זה במדבר, שבין
הבלות לבין ארץ
ישראל.
איך אתה יודע? אצלי זה לא כתוב מה שאתה אומר. אתה קראת את ספר דברים? אשריך, אני קורא כאן ספר ויקרא. אני לא יודע, אתה יודע המון דברים, אני פשוט קורא את ספר ויקרא. אני לא יודע, אני קורא, אני, מה יש להיות כתוב, אני לקרוא. בסדר? טוב. אז אם כן, מה נאמר כאן? שזה שפיכות דמי. ומה עם הקורבן? למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה והביאו לשם אל פתח אוהל מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמים לשם אותם. וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד וקטיר החלב ליח ניחוח לשם וכו'. זאת אומרת, פתאום, ברגע שזה הופך להיות קורבן, זה לא רצח, זה בסדר גמור. כלומר, אנחנו רואים פה הפרש מוסרי מוחלט בין מה שנעשה לא בתור קורבן לבין מה שנעשה בתור קורבן. כך שאפשר לומר, באופן עקרוני, שגם כאשר האנושות תתעלה לימים מאושרים של צמחונות כללית באנושות, עדיין יהיה מקום לקורבן. כי הקורבן הוא לא שייך לבעיה הזאת, הוא נגיד ספירה אחרת. לא קשור לשאלה איך אנחנו היום אוכלים בשר. אתם יודעים, היום אני מכיר אנשים אוכלים בשר, איך זה יכול להיות? טוב, הם קראו את ספר דברים. בסדר? אבל מה שמעניין אותי עכשיו זה לא השאלה האם התורה היא צמחונית או לא צמחונית. זה לא היה הדיון שלי, ולכן אני סירבתי להתייחס למה שאמרת מספר דברים. אני רק רציתי לדעת האם יש הבחנה מהותית בין שחיטה לשם קורבן לבין שחיטה סתם, והתשובה היא שכן. איך אני רואה את זה? בספר ויקרא. בסדר? אבל לא פוסקים הלכות, פסוקים. נכון. הלאה. עכשיו נשאלת השאלה, האם בכל זאת אפשר לדבר על ביטול הקורבן לעתיד לבוא? הרי יש מלא מדרשים שאומרים ש... כל הקורבנות בטלים לעתיד לבוא. חוץ מקורבן תודה. קורבן תודה הוא בעיקרו מן הצומח. מה אדם מביא לקורבן תודה? סולת. מה הוא עושה אחר כך עם הסולת? הוא מקריב חתיכה קטנה, כל השאר, עם שמן. הוא אוכל את זה. מה אפשר לעשות עם סולת, עם שמן? קוסקוס, מקרודים, כל מיני דברים אפשר לעשות, נכון? קובה, אפשר לעשות, כן, קובה. לא, אבל קובה זה עם בשר. כן. טוב, אבל קובנים, יש מה לעשות אם כן עם הסולת. אבל, אגב, יש פה בעיה. איך הרמב״ם מסתדר עם המדרשים האלה? הרמב״ם ידחה את המדרשים האלה מן ההלכה. כן, כי לפי הרמב״ם, אין שום מצווה בתורה שמשתנה, לכן גם לעתיד לבוא, ימשיכו להקריב קורבנות, וכל המדרשים האלה תשים בצד. הרב, לעומת זה, בספר תעודת ישראל ולאומיותו, מאמר שהודפס כשהרב היה צעיר, שם הוא אומר, יש במושג של לעתיד לבוא הרבה קטגוריות. שמה זה לעתיד לבוא? מתי זה לעתיד לבוא?
זה יכול להיות מחר בבוקר, זה יכול להיות עוד 100 שנה, יכול להיות עוד מיליון שנה. כך שיש לעתיד לבוא קרוב, ויש לעתיד לבוא רחוק. אומר הרב, בלעתיד לבוא הקרוב, יתחדשו הקורבנות, אינשאללה, במהרה בימינו. בעתיד לבוא הרחוק, העולם ישתנה בכלל. העולם לא יהיה העולם שלנו. לכן גם קריטריונים של החיים יהיו אחרים. לכן ודאי יתבטל. אתה לא יכול להשוות בין עולם של היום לבין עולם שלי. אגב, הרמב״ם במורה הנבוכים שואל, מניין שהתורה לא תשתנה? מה ההיגיון בזה שהתורה לא תשתנה יותר נכון? אומר הרמב״ם פשוט מאוד. התורה עכשיו, זה טוב למצב של העולם כפי שהוא עכשיו? כן. ואומר הרמב״ם, והרי העולם לא ישתנה לעולם. אם כן, תמיד התורה תהיה. אותה תורה. כן? כלומר, לפי הרמב״ם, מאחר ואין שינוי של מצב העולם, אין שום סיבה שהתורה תשתנה. טוב, המקובלים אומרים לא ככה. המקובלים אומרים שהעולם עתיד להשתנות, להתעלות, ומלא גם התורה תשתנה לפי זה. אבל כל זמן שהעולם הוא כפי שהוא, והעולם כמו שאנחנו מכירים, אין שום סיבה שהתורה תשתנה. מה? אני אתן לך דוגמה, הרב מביא באגרות. לגבי, הרי מאיפה הגמרא אומרת, הגמרא אמרה, עתידות מצוות להיבטל, נכון? כתוב מסכת יבמות. איך עתידות מצוות להיבטל? שמה זה דיון לגבי קבורה, אנחנו קוברים בן אדם, האם מותר לקבור אותו בתכריכים של שעטנז? מותר או אסור? מותר או אסור? מותר, כן? הגמרא שואלת, למה שיהיה אסור? הרי במתים חופשי, כיוון שאדם מת, הוא פטור מהמצוות. אומרת הגמרא, כן, אבל מה יקרה אם, עשר דקות אחרי שאתה קובר אותו, פתאום יש תחיית המתים. אז הבן אדם קם לתחייה, ועדיין התכריכים שלו לא הרכיבו, אתה מכשיל אותו. כן, כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, לא, לא, לא. זאת אומרת, עתידות מצוות להיבטל. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, שאחרי תחיית המתים, כבר לא יהיו מצוות. מה פירוש לא יהיו מצוות? מסביר הרב. לדוגמה, אני חושב שהרב אמר את זה רק על מנת לקרב את זה לדעת, לא שהוא התכוון ברצינות למה שהוא אומר. שהרי מתי אסור ללבוש בגדי שעטנז? שזה דרך לבישה, נכון? למשל, אם יש לי, אני יודע, שטיחים שעשויים משעטנז, ואני רוצה לסחוב אותם, מותר או אסור? מותר, למה? כי זה לא דרך לבישה. זה סתם, זה מכביד עליי, זה לא לבוש. אומר הרב, ברגע שתנאי האקלים יהיו כאלה, שלא יצטרכו בגדים, ומצב יצרו של האדם יהיה כזה, שכבר לא יהיה יצר הרע ולא תהיה בושה, ממילא הבגד יהיה דבר מיותר. אז כל בגד שאדם ילבש, אפילו אם ילבש אותו, זה לא דרך לבישה. ולכן יתבטל איסור שעטנז. כן? זה דוגמה, אני חושב רק כדי לקרב את זה אל הדעת, זה מה שהוא רצה להסביר. עכשיו, בואו נראה לגבי הקורבנות. יש בקבצים מכתביית קודשו, זה הקבצים החדשים שיצאו בהוצאת רמת גן בקרך ב' בקריכה הרכה, יש הצעה של הרב, שהוא מסביר כיצד יתבטלו הקורבנות כשהאנושות תהיה צמחונית. מעניין, איך? הוא אומר כך, זבחי בעלי חיים, אני קורא כאן במחברות קטנות, במחברת בויסק א', פסקה ח', בעמוד תדוו, במעדורה של רמת גן. זבחי בעלי חיים יתמעטו מאכילת רשות ודאי. הרי מותר לאכול סטייקים מפני, אבל זה רשות, כלומר אין מצווה לאכול סטייק. אתה רוצה, תאכל, שניצל אותו דבר. כן? קבב, אותו דבר. פסטרמה, אותו דבר. אתה רוצה, תאכל, אתה לא חייב. זה נקרא אכילת רשות. אז הוא אומר, זבחי בעלי חיים יתמעטו מאכילת רשות, ודאי. כי הכתוב אומר, הנה, הוא מביא פסוק מספר דברים, וואו, הוא קרא את ספר דברים, הרב, זה גאון. כי הכתוב אומר, כי תאווה נפשך לאכול בשר. איך כתוב? כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אוות נפשך תאכל בשר. אומר הרב, ואיך תאווה הנפש השלמה לאכול בשר החי? שרואה בו כלי מוכשר להשלמת הצדק על ידי ההשתדלות להיטיבו ולהשכילו? לצורכי חובת היום, כלומר, מה שרשות, ברור שיתבטל. כי אם אתה יכול להעלות את בעל החיים על ידי שאתה מטיב אותו ומשכיל אותו, אז בשביל מה לשחוט אותו? למה שתאכל אותו? אבל לצורכי חובת היום, מה שחובה, לנו קורבן, ייתכן להיות שעוד יעמדו בעלי חיים רבים במשך תקופה שלמה על מפתן שלמות כזה שירגילום להקריב חייהם לקורבן לשם. כלומר, הרב מצפה להתעלותם של בעלי החיים. לא רק האדם יתעלה, אלא גם בעלי החיים יתעלו, ואז יחנכו אותם, את בעלי החיים, יגידו לכם, צון קדושים, איזה כיף לכם, אתם הולכים להיות קורבן מוסף של ראש חודש הבא. לאות על ההכרה הגדולה של הטובה הבאה להם, ושתבוא על ידי עבודת השם שהביאה את האדם עד הלום, להיות עולה במעלה רמה כל כך עד ששם כל השתדלותו לרוממות הבעלי חיים וכבודם, ולפי ערך השקפתם יהיו צריכים לאותה הדרכה. או שיהיה עדיין איזה צורך להחזיק כוח המשכה בגבורה בעולם, שלא יחזור הגרוע והשפל שבמין האנושי לעשות בבחירה מעשים רעים, לעשות נסיגה לאחור בשלמות המוסרית, ויהיו הקורבנות מוצאים דבר זה לפועל. כלומר, יש יכול להיות שעוד סיבה נוספת, זה יהיה חלק ממלחמת האדם נגד יצרו הרע, שהוא יקריב קורבנות כדי לחפר, כדי להתעלות וכו'. זה אפשרות אחת. כלומר, הרב אומר, יכול להיות שכל האנושות תהיה צמחונית, אבל עדיין עבודת הקורבנות תמשיך. אחר כך הרב מציע משהו אחר. או שהסנהדרין אז ימצאו לנכון, על פי הכוח שיש להם לעקור מן התורה בשב ואל תעשה, לפתור מקורבנות החובה של מן החי, כיוון שכבר חדלה הריגת החי מן המנהג של תשמישי הרשות. דומה לתקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. בראש השנה שחל בשבת, מן התורה, לפחות לפי הבבלי, צריך לתקוע. מה עשו חכמים? גזרו, אל תתקע. אני לא מבין, התורה אמרה לתקוע. אתה אומר, אתם הרבנים אומרים לי לא לתקוע? מה, אתם יותר חזקים מהתורה? כן. יש כוח לחכמים לעקור בשב ואל תעשה. כלומר, חכמים יכולים להגיד לך, אל תקיים מצוות עשה. יש כוח כזה. אז כיוון שהקורבנות הם מצוות עשה, יש כוח לחכמים לבטל את זה. בשב ואל תעשה.
בשם מה?
מה? בשם מה? זה מה אני מסביר. והמקרא מסייר. עכשיו כאן הרב מנדב לסנהדרין העתידה לקום את הדרשה שהם יצטרכו לדרוש מן הפסוק. כן, כלומר, הרב חושש שאולי הסנהדרין לא ימצאו מיד את הפסוק, אז הרב עוזר להם. אומר ככה. והמקרא מסייע שקרא הכתוב לקורבן לחם, את קורבני, לחמי לאישי. ואחר כך אומר את הכבש אחד. הכיצד? או שזה לחמי או שזה כבש. כל זמן שבעלי חיים קרבים לתשמיש הרשות, עשה בעלי חיים לגבוה. אבל כשבעלי חיים אינם קרבים לרשות, עשה הקורבנות מלחם. זה עצום. כלומר, הרב מסביר לסנהדרין העתידה לקום, כיצד לדרוש את הפסוקים באופן שהם יוכלו לבטל את קורבנות בעלי החיים. ועל זה רמזו חז"ל, כל הקורבנות בטלים ותודה אינה בטלה, שיש בה לחם. ועל כן נאמר וערבה על השם מנחת יהודה וירושלים כי מעולם וכשנים קדמוניות. מה זה מנחה? זה מה שאמרנו, אותו קוסקוס. כן? כי הנשארת אחרי ההשלמה העליונה האנושית ראוי שתהיה המנחה. וידייק הכתוב בפרשת הקורבנות את קורבני לחמי כדי אמרן ואמר ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו לשם. היינו, אתה תשיג כי סוף כל סוף יהיה הקורבן לחמי לאישי, לחם מנחה, רק כעת, עד זמן ההשלמה, תאמר להם שיקריבו כבשים. כלומר, ואמרת להם זה האישה. להם, לאותו דור שעדיין לא מבין את הערך של הצמחונות, אז שיקריבו קורבן מן הבעלי חיים. הוא מותנה תמיד לריח ניחוח, וכיוון שיבורר בזמן ההשלמה שהריגת הבעלי חיים, אי אפשר שתהיה לריח ניחוח. ויוכל להיות שעל פי סנהדרין ועל פי נביאים תשוב העבודה, כאן הוא מדבר על עוד משהו, שתשוב העבודה לבכורות, יש לו עוד איזה הצעה איך לעשות את זה. כך שאנחנו רואים שיש אצל הרב מחשבה מאוד דיאלקטית ביחס לעבודת הקורבנות, ויש עוד מקומות רבים בדברי הרב שמשלימים את כל מה שלמדנו הערב, אבל די לנו בכך. שלום.